שלום מאזינים ומאזינות יקרים, אתם על רדיו מבשר טוב, הרדיו שמבשר לכם את הגאולה וימות המשיח. אנחנו נשמע כעת שיעור מפי הרבנית רותי הורוביץ בנושא בית המקדש, סדרת שיעורים בעזרת השם. שתהיה לכם המשך האזנה רבה ונעימה.
בוקר טוב לכל המאזינות, אנחנו משדרים אליכם מצפת הרחוקה, אם כי קרובה מאוד לענייננו בענייני משיח וגאולה. הרבי התבטא פעם שצפת זה מלשון צופייה למשיח, שהיא הכי קרובה ככה לצפות ולהרגיש את המשיח, ולכן אולי הקרבה שלנו היא הרבה יותר קרובה. אז אנחנו נמצאים היום בעיצומם של ימי בין המצרים, שהציפייה באופן טבעי גוברת והולכת שהימים האלה יהפכו לססון ולשמחה. ומצאנו בדברי המנחם העולמי הרבי מלך המשיח פירוש מעניין על אמרת חז"ל, שמשנכנס אב ממעטין בשמחה. הפירוש הפשוט של זה, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, שכמובן צריך למעט בניינים של שמחה, כיוון שישנה אבלות בימים האלה. אלא שהרבי כדרכו תמיד מביא את העומק החסידי שבתוך זה, והרבי מסביר שהדרך למעט את האבלות של אב, את החורבן, את הכאב, את הצער על היותנו בגלות, היא על ידי זה שעוסקים בשמחה של תורה. זו הדרך למעט את האבלות, להתעסק בשמחה של תורה. מכאן המקור להנהגה לערוך סיומי מסכת בימים אלו, כדי שתהיה שמחה של לימוד התורה. אלא שהרבי מדייק עוד במיוחד ואומר בדבר מלכות שהדרך הישרה להביא לגילוי משיח צדקנו זה ללמוד ענייני גאולה ומשיח שבתורה. שבתורה, שבנביאים, שבגמרה, בכל מקום שמופיע ענייני גאולה ומשיח, זה הדרך הישרה להביא את גילוי משיח צדקנו. ומעניין להתבונן מה פירוש המושג דרך ישרה. כל מי שקצת מכיר מושגים במינימום של הנדסה יודע שכשיש לנו שתי נקודות שאנחנו צריכים להגיע מנקודה אחת לנקודה השנייה, ישנם אין סוף דרכים להגיע מנקודה זו לנקודה זו. אפשר לעלות, אפשר לרדת, אפשר להתפתל, אפשר להקיף. ישנם אין סוף דרכים להגיע מנקודה אחת לנקודה השנייה. אבל יש רק דרך אחת ישרה שעוברת בין שתי נקודות, ותמיד היא הדרך הקצרה ביותר. גם כאן אומר הרבי מלך המשיח, יש הרבה דרכים להביא לגילוי משיח צדקנו. הרבי מלך המשיח יתגלה בדרך כזו או בדרך אחרת שאנחנו ננהג, הוא יתגלה. אבל יש דרך אחת שהיא ישרה והיא הקצרה, ללמוד ענייני גאולה ומשיח שבתורה ובנביאים. לצורך זה אנחנו נתחיל היום בסדרה של מספר שיעורים אודות שיחה מאוד מעניינת שהרבי מביא על בית המקדש, והמעניין שבשיחה הזו שיש בצידה הוראה ברורה. אולי זה אחת השיחות היחידות שפגשתי שהרבי מביא הוראה באופן ישיר לעניין בית המקדש. בכל שיחה של הרבי ישנה הוראה מעשית, אבל כמדומני זה אחת השיחות המעניינות והחריגות שבהם הרבי מביא הוראות שקשורות לבניין בית המקדש. והשיחה הזו של הרבי מבוססת על נבואה שאמר חגי הנביא לפני בניין בית המקדש השני. מה שנעשה היום בשיעור שלנו, אנחנו נפתח ברקע לנבואה של חגי הנביא. אנחנו עומדים בעצם בעיצומו של בית המקדש הראשון. בית המקדש הראשון עמד על תילו 410 שנים. במהלך בית המקדש הראשון התרחשו הרבה אירועים היסטוריים טובים וטובים פחות לעם היהודי. המאורע המשמעותי שקרה הראשון היה פיצול ממלכת ישראל לשניים, כאשר 10 שבטים היו במלכות ישראל ושני שבטים היו תחת מלכות יהודה. במשך 400 שנה בערך הם חיו זה לצד זה, לפעמים בשלום ולפעמים בדרך כלל הייתה מלחמה ביניהם. בעוד שמלכות יהודה היו בתוכם מלכים שהיו יראי שמיים ושמרו על תורה ומצוות יחד עם העם, הרי שבמלכות ישראל לא היה אפילו מלך אחד שעשה טוב בעיני השם. לכן, אחרי שהקדוש ברוך הוא שלח אליהם מאות נביאים כדי להחזיר אותם למוטב, הקדוש ברוך הוא אמר שמלאה שעתם, התייאש מהם ברוב חטאיהם, והודיע להם שהם יצאו לגלות. ואכן, כ-210 שנה אחרי בניין בית המקדש הראשון, ממש באמצע בית המקדש, גלו 10 השבטים בשלושה שלבים כואבים והלכו לאיבוד ברחבי העולם על ידי אשור, סנחריב מלך אשור. נשארו בארץ ישראל הגדולה 2.5 שבטים, יהודה, בנימין וחצי של שבט לוי. הם חיו לבד, בבדידות, בפחדים גדולים מהאויבים שיכולים לאתר להם, אבל אותם לא הצליחו לכבוש. סנחריב מלך אשור עשה מאמצים לכבוש גם אותם, ולא הבין איך הקבוצה ההיקשת הזאת מצליחה לעמוד בפניו פעם אחר פעם. 4 התקפות ניסה להתקיף אותם, והוא לא הצליח להפיל אותם. לבסוף, כל צבא אשור מת בדרך ניסית בליל הסדר. סיפור מפורסם שלא כאן המקום לספר אותו. הם פשוט לא התעוררו בלילה בליל הסדר. ואז במשך כ-170 שנה היה יחסית שקט למלכות יהודה. עד שגם אצלם התחילו המלכים לחטוא בעבודה זרה. ואז הקדוש ברוך הוא שלח אליהם נביאים. כ-50 שנה לפני חורבן בית המקדש הראשון, נשלח אליהם ירמיהו הנביא. והוא בא אליהם בנבואות כואבות וקשות. הוא טבע מהם והזהיר אותם על מעשיהם. ואמר להם, תדעו לכם, אם אתם לא תטיבו את מעשיכם, יחרב המקדש. כשהוא ראה שהדברים אינם זזים, לבסוף הביא להם נבואה מאוד מדויקת. אנחנו פוגשים בספר ירמיהו, בפרק כ"ה, בפסוקים י"א-י"ב. ירמיהו הנביא זועק ואומר להם, והייתה כל הארץ הזאת לחרבה, לשמה, ועבדו הגויים האלה את מלך בבל 70 שנה. והיה כמלות 70 שנה, אפקוד על מלך בבל ועל הגוי ההוא נאום השם, את אבונם ועל ארץ כסדים, ושמתי אותו לשיממות עולם. ירמיהו הנביא מנבא חורבן ברור, על ידי עם ברור, על ידי מלך ברור. והוא גם מנבא את הקץ של החורבן. הוא אומר להם, יבוא יום, ונבוכדנצר מלך בבל יעלה עליכם ויחריב את בית המקדש ויוציא אתכם לגלות. אבל אני כבר אומר לכם, הגלות שלכם תארך 70 שנה. בעוד 70 שנה אתם תשובו לארצכם ותעבדו בחזרה בבית המקדש. הנבואה הזו בזמנה, 50 שנה לפני החורבן, הייתה נשמת הזויה לחלוטין. הזויה ומדומיינת. כיוון שבאותה תקופה שלטו עדיין בעולם סנחריב מלך אשור, ששלט בעצם כמעצמת על כמו אמריקה של היום או כמו מצרים בזמנה, שלט למעשה על כל העולם. כל העולם היה כפוף לסנחריב מלך אשור. נבוכדנצר מלך בבל היה עם קטנטן, לא קטן, קטנטן, בתוך ממלכת אשור. הוא היה עבד להם, הוא היה כפוף להם, והמחשבה שנבוכדנצר מלך בבל יכול לעלות על ירושלים ולהחריב אותה, זה היה נראה הזוי לחלוטין. כמו לומר אולי היום שאיזשהו כפר אינדיאני בדרום באפריקה יעלה פעם לארץ ישראל ויחליט לכבוש אותה. הזוי לחלוטין. אבל לא כשהנביא אומר את זה, אז זה לא הזוי. עברו 30 שנה, והספירה לאחור התחילה להיספר, ותהפוכות פוליטיות פוקדות את העולם. 18 שנה לפני החורבן, באופן מפתיע ומוזר, ממלכת אשור מתפוררת. קם מלכון קטן, מלך מאוד קטן, נבוכדנצר שהיה שר צבא בצבא אשור, קם לפתע עם צבא קטן מאוד של בבל, ומתחיל לכבוש מדינה אחר מדינה מתוך הצבא של אשור, ואשור מתפוררת. תוך שנה נבוכדנצר הופך להיות מלך השליט על העולם, מלך בכיפה. ממלכת בבל הפכה להיות מעצמה, ובתוכה הם נכנסו לארץ ישראל. נבוכדנצר מלך בבל סרב לכבוש את ירושלים. הוא היה אחד מהחיילים בצבא של אשור באותו ליל הסדר שמתו שם כל צבא אשור. והוא ידע שמי שמתעסק עם העם היהודי אחר כך משלם את המחיר. 7 שנים נבוכדנצר שמע מדי לילה בת קול יוצאת בחדרו ואומרת לו, קום עליה על ירושלים ואחרב אותה. והוא סרב. עד שהגיע לידיו איגרת כתובה שכתב אותה ירמיהו הנביא 30 שנה לפני כן, 40 שנה לפני כן. ובאיגרת הזו ירמיהו מנבא את חורבן בית המקדש על ידי נבוכדנצר מלך בבל. כשירמיהו כאמור אמר את הנבואה, נבוכדנצר לא היה מלך ובבל לא הייתה ממלכה. וכשהוא ראה שזה נכתב 50 שנה, 30 שנה לפני כן, על ידי היהודים, על ידי נביא יהודי, אמר לעצמו, אם כך, יש לי רשות מן השמיים לעשות את זה. ואכן, אחרי 18 שנה, הוא סיים להחריב את ירושלים ואת המקדש ב3 שלבים כואבים עד מאוד. עברו אחרי החורבן עוד 52 שנה, ואז באופן מפתיע ומוזר, שכאן לא הזמן להיכנס אליו, אלא אם כן אנחנו נצטרך פעם להרחיב את היריעה בנביאים, באופן מאוד מוזר, בלילה אחד, לא נבוכדנצר כבר היה, היה זה נכדו, בלשצר מלך בבל מאבד את מלכותו. ובלילה אחד מוזר ומפתיע, מלכות פרס הופכת למעצמה. אותה מלכות פרס שבסופה העניקה לנו את חג הפורים. וכשהם עולים לשלטון, הנה פתאום מתברר להם שכבר ניבא ירמיהו הנביא שמלכות בבל תהיה רק 70 שנה, וכעבור 70 שנה הקדוש ברוך הוא יפקוד על מלך בבל את חטאו שהחריב את בית המקדש ויפיל אותם. כשהוא שמע שהנבואה הזו כבר נאמרה על ידי ירמיהו לפני כ-100 שנה, הבין שאכן גם הוא רק שליח של הקדוש ברוך הוא לבצע את המשימה האלוקית. וכשהוא שמע שירמיהו ניבא באותה נבואה שכעבור 70 שנה מהחורבן יצטרכו לבנות את בית המקדש, מיד קם כורש והכריז עד כדי שבועה שהוא מזמין את כל היהודים לעלות חזרה לארץ, לבנות את בית המקדש השני, והוא כורש נשבע שיסייע להם ככל יכולתו. הוא לקח את כל כלי המקדש שהיו שבועים בביתו של נבוכדנצר בזמנו, הוציא אותם החוצה, שפה אותם והפקיד אותם בידי דניאל ועוזריו. ביקש מהם שיקחו את זה בליווי משמר כבוד לארץ ישראל, עודד את העם שכבר התמקמו בבבל וכבר היו להם גינות והישיבות מפוארות, עודד אותם לעלות לארץ והבטיח להם שמי שיעלה לארץ יקבל גם ליווי כספי ותמיכה לאורך כל הדרך, עד שיתאקלמו כאן בארץ חזרה. ואכן אלפים עלו, אלפים גם לא עלו. יחד עם כל כלי המקדש הם התחילו לעלות לארץ בשמחה מאוד גדולה. הזמן היה 18 שנה לפני בניין בית המקדש השני. למה 18 שנה לפני בניין בית המקדש השני? כיוון שהקדוש ברוך הוא נתן למלכות בבל זכות של מלוכה בעולם למשך 70 שנה בלבד. על מעשה טוב שהם עשו, נתן להם 70 שנות מלוכה. ובאותה תקופה מלאו 70 שנות מלוכה. זה לא היה אותם 70 שנות מלוכה שמאז שנחרב בית המקדש עד שיבנה, אלא זה היה 70 שנים של מלוכה מאז שהם עלו לשלטון עד שהם פסקו מלהיות שולטים. והם הלא החלו את המלוכה שלהם 18 שנה לפני החורבן. למה 18 שנה לפני החורבן? כיוון שהקדוש ברוך הוא נוהג בטכניקה מאוד מעניינת לאורך כל ההיסטוריה. כאשר ישנו עם שצריך להתעסק עם העם היהודי, להעניש אותו או לחנך אותו מאיזושהי סיבה שהוא לא עשה כדבר השם, אז הקדוש ברוך הוא לא מאפשר שעם פשוט ולא מוכר, אנונימי וחסר שליטה, יתעסק עם בניו. בכל זאת זה בניו של הקדוש ברוך הוא. לכן הדרך של הקדוש ברוך הוא תמיד לרומם את העם הקטן הזה לממדים של מעצמה. ואז הוא נותן רשות למעצמה הזו להתעסק עם בניו. והסיבה היא כפולה. אחת, כדי שיתעסקו עם היהודים רק ממלכות שהן מכובדות, ולא ממלכות עממיות ופשוטות. ושתיים, כיוון שידוע לפני הקדוש ברוך הוא שמי שנוגע בעם היהודי נענש אחר כך ומיד, הקדוש ברוך הוא מעדיף שהנפילה שלהם תהיה נפילה מרום המעלה. אנחנו מוצאים את זה אצל המן הרשע, שהקדוש ברוך הוא רומם אותו לדרגה גבוהה ומשם הוא נפל. אנחנו רואים את זה אצל מצרים, שהקדוש ברוך הוא הפך אותם למעצמת על ואז הם טובעים והם נופלים. אנחנו מוצאים את זה אצל יוון, שהפכה למעצמת על ונופלים. אנחנו רואים את זה בעצם לאורך כל ההיסטוריה, שכל מי שהתעסק עם העם היהודי, קודם כל עלה לגדולה, ורק אחר כך, אם הוא התעסק איתם באופן של סבל, הוא נפל וקיבל את עונשו. גם כאן, 18 שנה הקדוש ברוך הוא הכין את מלכות בבל להפוך למעצמה מפורסמת, חזקה ומוכרת. אבל 70 שנה שלהם החלו מאז, וכשהסתיימו 70 השנה האלה, הם נפלו באותו לילה. כאמור, ב-18 שנה שבין נפילת מלכות בבל לבין הזמן שנבנה בית המקדש, עלו המוני יהודים לארץ ישראל, ויחד עם חדוות עשייה והתרגשות שהנה הולכים לבנות את בית המקדש, הם נעמדו שם והתחילו מהר לקחת מן הכסף שנתרם ומהכסף ששלח כורש מלך פרס, והחלו לבנות את היסודות. אלא שאז קמו להם לרועץ הכותים והשומרונים שגרו בשכנותם. הם שלחו מיד מכתבים כתבי שטנה לכורש מלך פרס ואמרו לו, תבדוק, תבדוק בהיסטוריה של העם, של העם היהודי, האם לא בכל פעם שהיה להם בית מקדש, הם אחר כך מרדו במלך שלהם. לא כדאי לך, הם בונים את בית המקדש וזה יהפוך לך כבומרנג נגדך. ואכן כשהוא חיפש בהיסטוריה הוא מצא שזה נכון. ושלוש שנים אחרי שהחלה הבנייה בתנופה, שלח כורש הודעה שהוא עוצר את הבנייה. העם היה מדוכדך, העם היה שבור, הוא לא הבין מה קרה, הרי ירמיהו ניבא להם ש-70 שנה הם התחילו לבנות את בית המקדש, ולא הבינו למה זה נעצר. ואז דניאל ששמע את זה, מיד, עוד בבבל שהוא היה, הלך לנהר הפרט, צם במשך 15 יום על נהר הפרט, הזדעק אל הקדוש ברוך הוא וביקש ממנו שאם הוא לא נותן להם אישור לבנות מלמעלה, אם הוא מעכב את הבנייה ומבטל את נבואת ירמיהו שיתבנה בית המקדש, שיקח את נפשו כי הוא אינו מוכן לחיות בכזה מצב שכבר אין אפילו בשביל מה לצפות. ואז התגלה אליו מלאך ואמר לו, דניאל, אתם שגיתם בהבנת נבואתו של ירמיהו. ירמיהו אמר לכם אמנם שני פסוקים שבשניהם מופיע 70 שנה, אבל זה לא אותם 70 שנה. 70 שנה שמופיעים בפסוק י' ב' היה 70 שנה למלכות בבל. ואז הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא יפקוד אתכם, יזכור אתכם לטובה, יתחיל להעיר אתכם ולהכין אתכם מנטלית, להתארגן לקראת בניין בית המקדש. אבל אז עוד לא ייבנה בית המקדש. פסוק י' א', הפסוק שלפניו, היה בו 70 שנה נוספים, ששם הוא אומר במפורש, והייתה כל הארץ הזאת לחרבה, ועבדו הגויים האלה את מלך בבל 70 שנה. 70 שנה מיום חורבן בית המקדש, בית המקדש יעמוד על תילו ותחזרו לעבוד בו. זה לא אותם 70 שנה. ישנם עוד 15 שנה בערך שעליכם להתחיל להתארגן מבחינה חשיבתית, מבחינת הגלותיות שבנשמה שלכם, בשביל להיערך לקראת בניין בית המקדש השני. דניאל נרגע, גם העם נרגע. אבל בינתיים עברו שם 15 שנה. ב-15 שנה אנחנו רואים את עצמנו, אנחנו מקימים משפחות, אנחנו מארסים ילדים, אנחנו יולדים ילדים, ואנחנו חוגגים בריתות ובר מצוות, ועושים שוטלים קרמים ובונים בתים, וכך היה גם שם. האנשים התחילו להתמקם, התחילו לחיות חיים שבשגרה, ושכחו מבניין בית המקדש. כאן עוברים 15 שנה, ונשלח אליהם חגי הנביא. אנחנו נעצור כאן להיום, אנחנו נשאר עם ההמתנה לנבואתו של חגי הנביא ולביקורו של חגי הנביא אלינו, ובעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נקבל בברכה את חגי הנביא ונשמע את הדברים שהוא רוצה לומר לנו בשם השם. יחי המלך המשיח, מאזינים ומאזינות יקרים, שיהיה לנו שבת שלום, ושיהפכו הימים האלה לששון ולשמחה תכף ומיד ממש.
יישר כוח ותודה רבה לרבנית רותי אורביץ, השיעור הנפלא והמרתק. יהיה המשך בעזרת השם, תודה רבה ויחי המלך המשיח.
שהתברר מתוך ניגונים של רועי צאן בערבות של אוקראינה, כמו הרבה ניגונים בחב"ד, בררו החסידים את הניצוץ שבניגון. כמה